שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של מקובלים כותבים. שלום לך רב דוקטור מיכאל אייטמן.
שלום לכולם.
אנחנו מדברים על סיפור יציאת מצרים. Mm-hmm. כבר דיברנו על כך שסיפור יציאת מצרים זה לא איזשהו סיפור היסטורי, אלא למעשה סיפור שמתחולל ומתמשך לאורך כל הזמן.
כן. לא, זה גם היסטוריה שלנו. כי אתה לא יכול למחוק מה שקורה במישור העולם הזה. כי ככה אנשים בכל זאת תופסים, אנחנו חיים במישור הזה, שבו היסטוריה, גיאוגרפיה, כל ההתפעלויות האלה שלנו, התרשמויות ממה שעברנו, זה כך נחשב. אבל בעיקר זה המהות המצבים, מה אנחנו עברנו בזה, מה השגנו, מה הכוחות שפעלו על האנושות ועלינו במיוחד באותם המצבים, או באותם הזמנים, אם תרצה.
אז הסיפור של יציאת מצרים זה לא סיפור שהיה ונגמר.
סיפור של יציאת מצרים הוא סיפור שהיה ונגמר, ואחריו בא סיפור אחר של 40 שנות המדבר, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, גלות הזאת האחרונה שעכשיו, כשכבר הסתיימה, ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו, הגלות הזאת צריכים גם כן לראות כגלות מצרים. עכשיו, שאנחנו נמצאים, כולנו יחד, שמה זה מצרים נקרא? כל הרצון לקבל שלנו הגדול, של כל אחד ואחד, והכללי ששורה בינינו, ושכל אחד רוצה להיכנס בתוך שני ולהרוויח על פני השני ויותר להיות וכן הלאה וכן הלאה, שאנחנו צריכים לגלות את התועלת האגואיסטית מכל פעולה ופעולה, שאנחנו מגיעים למשבר גדול, שזה נקרא שבע שנות רעב, שאנחנו רואים שלא מסוגלים יותר לחיות במצב כזה, כן? ומה שאנחנו לא נעשה, אנחנו מגלים שאנחנו מוכנים להשתחוות לפרו, מוכנים לעשות הכל, ואנחנו רואים שזה לא קורה. זאת אומרת, זה לא עוזר לנו. גם אנחנו, גם כל העולם. וכאן יוצא שקמה קבוצה, שהיא נקראת בני ברוך, כן? קבוצת המקובלים, לפי המקובל האחרון, ברוך אשלק, שנותן לנו כיוון איך להתקדם בזמננו, בימינו, שאנחנו כן נראה איך לצאת מהמצב הזה הכללי שנקרא מצרים. למה הוא נקרא מצרים? כי אנחנו מגלים היום בכל העולם, ולא גם רק היהודים, ולא רק בני ברוך, ולא בני ישראל, אלא בכלל כל העולם. אין? בני אדם נקרא. אין? גם בני אדם, גם בני ישראל, גם בני ברוך. כולם מגלים שאנחנו סובלים מאוד מהאגו שלנו, שהוא לא נותן לנו לבנות חיים נורמליים, שיש לנו הכל כאילו בידיים שלנו, אמצעים לעשות את החיים שלנו מאוד יפים ומאוד טובים, אבל השנאה הדתית, האגו שלנו, הוא ממש מביא אותנו למלחמות, לשנאה, לכל מיני חיכוכים. אנחנו לא יכולים לסבול את זה בתוך המשפחה, ילדים והורים, בני זוג, בעבודה, בחדר מדרגות, באותו בניין, במה שלא תגיד, בממשלה ובכל מקום, בכל מקום. זאת אומרת, האנשים באים למצב שהם כבר סביעים וסובלים מהאגו שלהם, עד כדי כך שפשוט לא מסוגלים יותר לחיות בו. חונק אותם. עדיין, אני לא מדבר שזה כולם וכל השבעה מיליארד, כן? אבל בכל זאת זה כבר חלק גדול מהאנושות, מבין שכאן זה טבע האדם.
שחונק אותו.
הוא חונק אותו יום ומפריע, ואנחנו לא יכולים כאן לעשות שום דבר. זה באמת הרגשת השיעבוד. שיש עליך שליטה, של הטבע, שאתה לא יכול לעשות איתו כלום. לא יכול. אתה משועבד. אתה מיום ליום עושה אותם הפעולות, אותם השגיאות, אותם פעולות, אתה נכנס באחרים, אתה שונא אותם, אתה זורק אותם, אתה מרחיק אותם, אתה את עצמך שונא וסובל מעצמך. הכל טוב ויפה, אבל ישנה הכרת הרע, אבל לצאת מהרע לא מסוגלים. וכאן, לכן, אנחנו צריכים ללמוד מכל הסיפור הזה של יציאת מצרים, איך אנחנו יוצאים הפעם מהמצרים הזה, שעכשיו אנחנו נמצאים במצרים בממד האמיתי, שזה הדור המוכן שמבין, שנמצא בשיעבוד, רואים מי הוא משם שמשעבד, זה האגו הגדול הזה, הפרו, שאנחנו חייבים להתעלות מעליו, אחרת לא יהיה לנו שום סיכוי להינצח, ובכלל להציל את עצמנו, אנחנו נערוס, אנחנו נמות כאן, ולא יצא שום דבר, מכל היכולת שלנו לבנות חיים יפים מאוד, חומריים אני מדבר, מכל שכן הרוחניים, ואז באה חוכמת הקבלה, שהיא מתגלה פעם ראשונה מאותו מצב של שבירה של החורבן בית המקדש, ומתגלה. וחוכמת הקבלה מסבירה לנו כל התהליך שעברנו, מבריאת האדם, מבריאת העולם ובריאת האדם, ומאדם הראשון, ואיך כל הדורות האלה התקיימו, כולל מצרים ויציאה מהמצרים, ועד היום הזה מה קורה עם החורבן בית המקדש, עם הגלות האחרונה, ומה אנחנו מכאן ועלה צריכים לעשות. חוכמת הקבלה מסבירה לנו כל התהליך שהאנושות חייבת לעבור, ואז היא עולה לדרגה אחרת של הקיום. כי אנחנו נמצאים בעולם שיש בו דומם, צומח וחי, ואנחנו נמצאים בדרגת החי, וצריכים לעלות לדרגת המדבר. אנחנו לא בני אדם. בני אדם זה בני חורין. בני אדם זה שהם יצאו מהמצרים. שהם נמצאים דומים לבורא. לכן זה נקרא אדם הדומה לבורא. כן? ואנחנו עדיין לא נמצאים בדרגה כזאת. זהו. אז מה שקורה כאן, בסופו של דבר, שאנחנו עכשיו צריכים ללמוד טוב טוב את ללמוד את ההגדה של פסח, כל הסיפור יציאת מצרים, איך זה שייך אלינו, איפה אנחנו נמצאים בו, ואיך לממש את זה, לממש את זה בפועל.
מעניין שבזמן שאתה תיארת את כל התמונה הזאת, והתחלנו באיזושהי השוואה בין הסיפור שהיה, שאני עדיין, למרות שאתה ענית, אבל אני עדיין לא הצלחתי עוד לסדר את זה, לגבי איך שזה קורה היום, אבל הבנתי שסיפור יציאת מצרים, אולי הוא היה פעם עבר בהיסטוריה, אבל היום הוא הפך לאיזשהו אירוע פנימי בתוכנו. פעם הוא היה אולי היה לא, דמויות, לא, לא. והיום גם, זה כבר משהו פנימי.
גם פעם זה היה פנימי. גם פעם זה היה פנימי. אנחנו רואים לפי מה שהם כתבו, לפי מה שהם סיפרו, לפי תורה מה שהם חיברו אחר כך. אותו משה שגדל במצרים, נולד במצרים, יצא מהמצרים איתם יחד, יציא אותם מהמצרים, אותו המשה הוא כתב תורה. הוא הביא לנו כל היסודות של התורה, זאת אומרת, ואהבת רעך כמוך, איך אנחנו צריכים להתחבר, איך אנחנו צריכים להגיע לאיש אחד בלב אחד, איך אנחנו צריכים להגיע להשתתפות שנקראת ערבות, לברית, לדבקות בבורא, במשך כל התהליך הזה. וזה לא ש... זה מסופר כקרה בהיסטוריה, כי השורש רוחני הוא תמיד צריך להגיע גם כן לענף הגשמי. אבל אנחנו כבר לא צריכים את זה לעשות, מפני שזה קרה פעם בגשמיות. אנחנו לא צריכים שוב באמת לנסוע למצרים, ולהיכנס לתוך המצרים ולהיות שם, להסתובב שם, לעבוד שם 400 שנה ליד הפירמידות האלו ואיכשהו לחזור. לא, זה כבר היה בעבר, ורק לצאת, רק לצאת ממצרים הרוחני, שזה האגו שלנו ששולט עלינו, שזה הכוח מיוחד ששולט על כל האנושות. אבל קודם ממצרים יוצאים אנחנו, אלו שיש להם נטייה גדולה לצאת, שזה קבוצת בני ברוך, וכל האלו שמצטרפים אלינו. ואחר כך אנחנו צריכים בזה להראות דוגמה לעם ישראל, כמו שכותב בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. הוא כותב שהתיקון צריך להיות להתפשט מפנימיות לחיצוניות. וקודם יוצאים, קודם מתחילים תיקון בכלים הזקים, ברצונות זקים, שהם קרובים יותר ליציאה, להתעלות, ואחר כך רצונות יותר ויותר ויותר עבים, ככה, במעגלים. אז לכן, קודם לזכות ליציאת מצרים צריכים אנחנו, כדי להציל את האחרים אחרינו. כן? והם עוד מתקשרים למי שאחריהם, וכן הלאה וכן הלאה.
אם בעבר היו גם דמויות, כמו שאמרת בהיסטוריה, בזמן בענף הגשמי הזה, שבפעם הראשונה היו גם דמויות, שזה קרה בארץ,
כן, כן,
אז אפשר היה להצביע, הנה משה, הנה אהרון, כן. אפשר היה להצביע עם האצבע.
כן.
והיום אי אפשר להצביע עם האצבע.
לא, אבל אותם הכוחות.
אז הוא אומר, מה שנשאר לי, אז נשאר לי רק המודל הפנימי, המודל של הכוחות. זה בעצם
לא,
מה שנשאר
לנו. לא, אבל היום. גם כן אותם אנשים שהם מבצעים היום, או יבצעו בעתיד, כן? אני מקווה שזה יקרה במהרה בימינו. אבל אותם אנשים שמבצעים את התהליך הזה, הם לוקחים על עצמם בעצם את התפקיד של משה, אהרון, בני ישראל, כהנים, לוויים וכן הלאה.
אם אני מסתכל מצד האדם, שהוא רוצה להתמצא בסיפור הזה של יציאת מצרים,
כן.
וגם להרגיש אותו, וכמו שאמרנו, שהוא ידע איך זה קשור אליו היום. אז אם אני רוצה לדעת איך זה קשור אליו היום, אז קודם כל אני צריך להסתכל על כל השמות האלה, כמו שאני מבין, שזה תהליכים שקורים, בטבע קורים בי.
האדם, כשהוא לומד חוכמת הקבלה, אני מדבר בינתיים על אלו. כן? אפילו דרך טלוויזיה, דרך אינטרנט, דרך כל מיני קבוצות, אי שם, אפילו לפעמים, זה לא חשוב. הוא כבר שייך לתהליך ההתפתחות. ואז הוא מרגיש שיש בו שינויים. הוא מרגיש שאפילו דרך הסיפור שעכשיו הוא שומע, ובכלל עובר איתנו יחד במה שאנחנו לומדים בשיעורים שלנו, קוראים בו כל מיני תופעות. וזה נקרא שהוא מתחיל לברר בתוכו מי אני, מה אני, איפה המצרים שלי, איפה הפרו, איפה המשה, אהרון שבי, וכן הלאה. ואז הוא מתחיל לברר בעולם הפנימי שלו, בסך הכל, איפה אני נמצא? מה עם המצרים שלי? שאני עדיין נמצא תחת שליטת האגו שלי, וכל העולם כך אני מרגיש, איך אני מתעלה מכל זה בתכונת ההשפעה והאהבה לזולת ודרכם לבורא, שזה בעצם היציאה. אז איפה הכוח הזה אני יכול לקבל כדי להתרומם מעל האגו שלי? איך לצאת מהמצרים בצורה כזאת? אז הוא שומע כל העיצות, מה שמקובלים השאירו לנו, ואיך שהם כותבים. מה אנחנו צריכים לעשות? איך להתחבר? איך להגיע לערבות? איך להגיע למצב שכולנו מחוברים? שבכוח החיבור שלנו אנחנו יוצאים, כמה שאנחנו מתחברים יותר ויותר ויותר, אנחנו קרובים ליציאה. מצד אחד אנחנו מרגישים יותר חושך. אין? ומצד שני אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לצאת, אנחנו מחויבים בזה, אנחנו חייבים שישפיע עלינו כוח העליון, והתגלה לפנינו כדי למשוך אותנו אחריו. או בעמוד האש, או בעמוד השן, לא חשוב. כן? ככה, או בענן, חייב כאן להופיע מישהו, איזה כוח שמושך אותי מהאגו שלי, ואני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי, מקבל טבע חדש.
אז כדי באמת שנעבור את התהליך הזה שאתה מתאר אותו, צריכים להיות בזה מעורבות רגשית, כי גם אתה מספר ככה, יש פה איזשהו מעורבות רגשית של התהליך.
אני חי את זה, והאנשים שהם לומדים יותר ויותר ויותר מה זה נקרא מצרים, הם מתחילים להרגיש את זה בכל מיני אופנים, פעם כך, פעם כך, זה עד שמתייצבת בהם איזושהי הסתכלות. ובהסתכלות הזאת החדשה הם מתחילים להתייחס בכלל לכל החיים שלהם. אני מעכשיו והלאה מתחיל לאסוף, כמו במוזאיקה, כן, בהצטברות של כל ההסתכלויות שלי, ככה, אני מתחיל לחבר איזושהי תמונה, ובתמונה הזאת, בהסתכלות הזאת, ביחס הזה, בפרדיגמה הזאת, אני מתחיל לחיות. וזה תפיסת העולם, התפיסה החדשה, שכל העולם בעיניי זה המצרים, שכולו נמצא בתוך האגו הגדול, ואני גם כן נמצא שם, יחד עם כולם, וחייבים אנחנו כולנו להתעלות מהאגו שלנו. שהוא הורג אותנו, הורס אותנו, הוא עומד להמית אותנו, הוא מביא כל הזמן מסכן אותנו במלחמת העולם השלישית, ובמשבר כלכלי, ואקולוגי, ואקלים, וכל מיני משברים הקטנים לכל אחד ואחד. אני רוצה ממנו לצאת. דיינו. ואז אני משתדל לעבוד על זה. אבל קודם כל שאני כל הזמן עובד על לייצב לפניי את התמונה האמיתית של העולם הנכוחי.
ואז אני אוכל להתמצא יותר בסיפור יציאת מצרים.
אז אני יודע איך אני אממש אותה.
אני אוכל...
את כל אותה התהליך.
אז אם אני כצופה טלוויזיה מסתכל על התוכנית, בהתחלה אין לי שום איזה תפיסה כזו או
לא,
אחרת.
לא, בהתחלה אני בכלל לא חושב שזה עליי מדובר. זה משהו היסטוריה, זה משהו יופי. סיפור לילדים. מספרים פעם אחת בשנה, ככה סביב השולחן, ככה עושים משחק סביב זה קצת משהו. נעים, אחר כך כמה שאני לומד יותר, אני מתחיל לשייך את זה לעצמי. אני מתחיל לראות שזה קורה כאן לנו משהו.
מה זה התהליך הזה?
ואין בתורה בוקדם או מאוחר, הכל זה קורה עכשיו.
אז מה זה בדיוק פתאום, כשמי איזשהו סרט שראיתי לפני 20 שנה, עם השחקנים הכי טובים, איך משה מקבל את התורה בארסיני, כן. בטח. יציאת מצרים ועל יוסף, בטח, יש כאלה סרטים, זה הקלאסיקה נחשב. איך מזה, עכשיו שהיום אני מתחיל להיות להיכנס, גם כשראיתי בסרט זה התרגשתי.
אוי, אני לא רוצה לראות דבר כזה. זה אסור לראות.
למה?
כי הם מגשמים את הדברים האלה.
אבל אמרת שזה היה אף פעם.
אז מה, אבל אני אסור לראות את זה. אני צריך...
אני חי היום?
אני צריך לתאר את זה, אני צריך לתאר את זה כל הזמן כסיפור רוחני. כסיפור שהוא קורה בתוך האדם שהוא מתעלה מעל האגו שלו. אני לא רוצה לתאר את זה בתוך הדמויות. אדם אחד שהוא שם משה בורח מהשני שנקרא פרו. ומגיע ליתרו ולעוד...
הבנות שם, כן.
זהו. אני לא רוצה לתאר את זה ככה, אני רוצה לתאר את זה כמדרגות רוחניות שבתוך האדם. כי אנחנו מדברים על השינוי שבאדם, ולשינוי, לא שינוי מקום גיאוגרפי.
אבל אם זה...
זה שקרה, זה קרה כהעתקה. לא, 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 לא. אדוני, זה נקודה מאוד רגישה, ואני מוכן לעמוד עליה. קודם כל, אני שואל אותך, למה אדם עובר ממקום A למקום B? מכאן לכאן.
מרגיש משהו שם, זה מושך אותו לשם.
כן. זאת אומרת, קודם כל יש כוח שמוציא אותו ממקום אחד, מכוון אותו להגיע למקום השני. זה פיזיקה פשוטה.
כן.
זה רצון לקבל שמרגיש נוח כאן, מכל הצטברות הכוחות שבטבע. אם הוא לא מרגיש טוב כאן, לוחץ עליו משהו לאיזה כיוון, אז הוא נע לכיוון איפה שירגיש נוח, לכיוון השני. זה חוקי הפיזיקה פשוטה, כן? זהו. אז קודם כל אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה יסודות של העולם, יסודות המציאות. זה שאתה אומר לי, האדם, אתה רואה איך אני עכשיו עושה עם היד?
כן.
שאני ככה עושה עם היד, מה אני עושה? אני מבצע איזשהו פעולות שהכוח שפועל בי מחייב אותי לעשות את הפעולות האלו. נכון?
כן.
זאת אומרת, קודם זה כוחות שפועלים בכל המציאות. וכוחות האלו פועלים ומסתדרים ביניהם ונמצאים באינטראקציה מיוחדת, בהתקשרות והתקללות ביניהם. ואנחנו סך הכל מבצעים את הפעולות של הכוחות. הכוח הוא משפיע עליי, לא טוב לי ככה, אני יושב ככה, לא טוב לי ככה, אני אתיישב אחרת ככה. זאת אומרת, הכוחות הם מפעילים אותנו. אז אנחנו מדברים על הכוח הפועל בנפעל, ואחר כך על הגופה שהיא זזה.
למה זה לא הפוך?
רגע, כי כך זה... זה
לא, לא, אני
זה,
מפעיל כוח?
לא, אני הראשון. הכוח הוא הראשון. זה שאתה מפעיל כוח פיזי,
כן.
אבל מי מפעיל אותך שאתה תפעיל את הכוח פיזי? מה, מישהו מחייב? שאתה תפעיל משהו.
משהו בטוחי, כאילו...
כן, חופץ. זה לא בטוחי, זה דבר הנסתר. זה כוח עליון, ככה זה הכל זז. זהו. מאיפה הכל התחיל? גם כן. מלידת היקום, ממפץ הגדול. גם כן. אותו הכוח שפעל, הליד את היקום, והוא התחיל להתפשט וכו'. התמיד כוח הפנימי הוא המפעיל את הכל. אז אנחנו מדברים על הכוח הפנימי. ולכן, גם כן באותו סיפור מצרים, אל תיקח סיפור החיצון. אם אתה רוצה לספר את זה למישהו, רק סיפור החיצון כמו לילד הקטן, תספר לו. לפי הגובה העיניים שלו, ככה אתה תעבוד. אבל אם אתה רוצה לספר לבן אדם שהוא כבר גדול, ומסוגל לא כילד קטן לקלוט ממך סיפור, אז תספר לו את זה בצורה שמה הסיבות לכל התנועות האלה. הלכו מבבל לארץ כנען, קבוצת אברהם. תסביר בכוחות מה זה נקרא לעבור ממקום למקום. מה זה נקרא שהצטרפו לאברהם, מי זה אברהם, איזה כוח, זה כוח השפעה, מידת חסד. אז ישנם כאלה רצונות שהתחברו למידת החסד. ותעשה ככה, תמחוק את המסך ששם אתה רואה דמויות ומקומות, כן? זה נקרא עולם שנה נפש, כן? עולם זה נקרא כל העולם שלנו, כן? שנה זה נקרא הזמנים, ונפש זה דמויות של בן אדם. תמחוק כל הדברים האלה. במקום זה, תתחיל לראות את הכוחות שפועלים, איך שהם מזיזים את הדברים. למה? כי בגופים אנחנו קיימים זמן קצר מאוד. אבל אם אתה מדבר על הכוחות ואתה באמת תזכה לראות את הכוחות שמפעילים את הגופים, אתה תתחיל לראות את העולם הנצחי. ואז כל ההיסטוריה שלך, של כל המציאות, עוד לפני יקום שלנו, ואחרי יקום שלנו, בכלל, מאין סוף עד אין סוף, הכל זה תהיה לפניך כתהליך של הצטברות הכוחות, איך שהם פועלים, איך שהם מבצעים את הפעולות, ואז אתה תוכל גם להלביש על זה, אם אתה רוצה איזה דמויות, אבל מה זה חשוב לך חתיכת בחלבון, שעושה איזשהו פעולות, בכל זאת הכוח שבפנים הוא הקובע, ולא הגוף עצמו, ולא הגוף עצמו, הגוף עצמו זה סתם, זה חתיכת בהמה, שהיא קיימת כמו שכדי שאתה תבין בעולם מחשב, בפנימיות המחשב משהו, אז הוא מצייר לך בצורה נוחה לך למסך. אבל זה לא שמה שקורה בפנים. בתוך מחשב זה כוחות, כן? חשמליים. אבל אתה רואה את זה בתצוגה, בצורה כזאת שאתה, בשבילך זה נוח וטוב, באיזה צורת התמונה, הצבעים, מספרים וכן הלאה. זהו, ככה זה אצלנו. לכן, זה שאנחנו מספרים ביציאת מצרים הקודמת, אנחנו יכולים לספר או כמו לילדים, שזה כאגדה, או בצורה יותר פנימית, שזה כל הזמן מאזן הכוחות שונים שהם כך פועלים במציאות. ואז אתה יכול בקלות להעתיק את זה לימינו, כי אנחנו נמצאים גם כן באותו המצב, כמו שאומר לנו, מסביר לנו בעל הסולם בזאת ליהודה. הוא אומר, גם אנחנו נמצאים עכשיו בשיעבוד מצרים, וגם אנחנו עומדים לצאת ממנו בחיפזון, ולכן אנחנו אוהבים כל הסיפור הזה, ולכן אנחנו מתכוננים כל כך ליציאה הזאת, כי אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה פתאום, ואנחנו נברח, נוכל לברוח מהאגו שלנו ורצון לקבל לעולם הצר הזה וחשוך, ונעלה למעלה ממנו, וכמו איזה טיל שיוצא משדה המשיכה של כדור הארץ לחלל. אז כך אנחנו יכולים לעשות, בתנאי שאנחנו באמת נעבוד עם הכוחות שמפעילים אותנו. זהו, כן.
אז למה המעבר הזה לתמונה של כוחות? זה מאוד לחיץ אותך פתאום. וואו.
כי זה קורה כאן ועכשיו, והכל תלוי בהכנה שלי, עד כמה שאני מקבל את התמונה הזאת לפועל, עד כמה שאני רוצה לממש
אותה. מה הבעיה להישאר עם התמונה הרגילה?
איזה רגילה?
בלי כוחות, כאילו...
איפה משה, אהרון, יוסף, פרו, איפה...
בסרט.
איזה סרט?
סרט, ראיתי סרט.
לא, סרט אני לא רוצה לראות, אני לא ראיתי סרט.
אוקיי.
אני שואל איפה בחיים, איפה בחיים שלי?
בחיים שלי?
כן, כאן. איפה? אני לא רואה.
לא רואה.
זאת אומרת, אם ככה, אז אני לא במצרים, מה אתה רוצה ממני? אז זה בשבילי סתם, לערב אחד אנחנו יושבים ומספרים כל מיני דברים. מה נשמע אצלך בעבודה, מה נשמע בביזנס, מה נשמע בזה? גם כן סיפור מצרים, שילדים ישירו מה נשתנה, שלום לישראל. נו, בצורה כזאת, אם אנחנו מוכנים להמשיך, או שכבר הגיע הזמן שאנחנו צריכים לממש את הדברים האלה בפועל.
אז מה,
זה הבדל.
מה
לא הוא... לקבל את הסיפור הזה כסיפור והגדה, ושזה היה פעם, ונגמר איזה משחק תיאטרון, אלה שאנחנו כאן ועכשיו, צריכים לגלות את הדברים האלה, ולממש אותו. גם לעצמנו וגם לכל האנושות.
אז לסיכום, מה זה ה...
במצרים, בסיכומו של דבר, לא נשאר שום דבר. אף אחד לא נשאר. גם חיל פרו, כולם. כולם יוצאים מהמצרים. גם המצרים עצמם לא נשארים אחרי 10 מכות. המצרים עצמה נשארת ריקנית לגמרי. זהו. אין שם אף אחד. לא שנשאר שם פרו וסוגר אחרינו דלת, עושה לנו ככה, שלום לישראל. לא. אף אחד לא נשאר. זה מה שאנחנו צריכים להוציא.
אז...
להעביר, כמו שאמר משה, מעל הפרצה.
אז עכשיו אנחנו בסיום, מה היית אומר לצופים, מבחינת המסר,
לראות כל השיעורים שלנו בקשר לפסח. להשתדל להבין אותם, להתקלל מהם. לראות איך הסתכלות על החיים משתנה. עד כמה שהסיפור הזה, הוא הופך להיות סיפור עכשווי. ואיך אני מתאר את עצמי, אני נמצא באמת במצרים, שחייב להתעלות מעל כל האגו הגדול שבולע את העולם שלנו ושולט בו, כן, כפרו, כן? ואיך אני רוצה להתעלות ממנו, שאז רק אני יכול להתחבר עם כוח עליון, ולזכות לחיים הנצחיים שלמים.
תודה רבה לך הרב מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראים בתוכנית הבאה שלנו של מקובלים כותבים, שלום ולהתראות.